הרדיו של ישראל. מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
אמא, מ-1 ביולי ניגשים לטסט בגיל 16 ו-9 חודשים.
חוק. זה חוק.
ואז מקבלים היתר נהיגה.
ואז נוהגים חצי שנה עם נהג מלווה.
זה החוק?
כן, צוברים ניסיון לרישיון.
ומה אומר החוק על ביקורת בונה של אמא?
אמא זה אמא.
נהג חדש צעיר, בכביש, אין תחליף לניסיון. צוברים ניסיון, מקבלים רישיון. פרטים ב-rsa.gov.il.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן אופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את שמאי המקרקעין, שי חזן. היי שי, מעניינים.
בסדר, גמור, כחיות פה.
ריקו, אני פה.
רגע, ריקו עוד לא על הקו, ואנחנו כרגיל מתחילים עם משה ריקובר, שכבר נמצא על הקו. מה קורה, משה?
בסדר, אני נסע שאני אמחור את החיוך על מה שדרור אמר.
נגמרו לי הנקודות פשוט.
לא, אבל קניתי טוש חדש, הכל טוב. גם עברתם למקום חדש, משדרים למקום חדש, יפה לבן.
כן.
אפשר לסמן כמה נקודות על הקיר.
כן. מה שלומך?
וואלה, בסדר גמור. מה אתכם ביום שמש, גשם, קור, חום שנפל עלינו היום?
אנחנו א', סופרים עוד איזה שני הרוגים השבוע בתאונות עבודה בתחום.
איך ידעת שעל זה אני רוצה לדבר היום?
לא ידעתי.
כן, טוב, בוא נשמע, כן.
איבדנו כבר את הספירה, האמת.
לא איבדנו. 5 מתחילת שנה, ואנחנו רק חודש וחצי בתוך השנה החדשה, זה אומר שלצערנו הרב, לפי הממוצע הזה, אנחנו נגיע לשנה שעברה. שזה כל כך עצוב, באמת, כל כך עצוב להתחיל ככה את השנה. 5 הרוגים מתחילת השנה. מה עבוד, זה לא שיש פי 10 יותר בנייה, ההפך, יש פחות בנייה ויותר הרוגים. מה קרה פה?
מי שואל אותך בתור נציג חברות הביצוע?
וואו, איזה כותרת נתת לי, איזה כיף.
זה מגיע עם חיוב.
אם מגיע, כן, עם חיוב, אה? אלא, אני חושב שמכל שנות הניסיון של 28 שנה בנדלן, באמת בחברות ביצוע, רוב השנים הייתי בחברות ביצוע. איפה זה? אני חושב שזה, דיברנו על זה כבר כל כך הרבה, זה מחוסר משמעת של הפועלים הפשוטים, ומחוסר היכולת לאכוף של אותם מנהלי עבודה ראשיים, מנהלי פרויקטים, הענישה לא מוגברת כמו שצריך להיות. עם כל הכאב, הענישה, כנראה הכנסות הכספיים, שבאמת קשה להשיט אותם על החברות ביצוע שפושטות רגל כל הזמן עוד ועוד, ועוד כסף שצריך להוציא מהם, זה באמת קשה. אבל מדובר כאן בחיי אדם. מדובר כאן בחיי אדם, זה לא ככה עוד בלוק שנופל ולא קרה שום דבר. אגב, אני חושב שרק מי שראה מול העיניים מוות של פועל מקבל את העוצמה ואת מה צריך לעשות כדי שזה לא יקרה. לצערי הרב, בשנת 2006 ראיתי פועל נהרג מול העיניים בפארק צמרת, וזה מחזה. קודם כל זה הולך איתך במשך כמה שבועות, התמונה הזאת, אתה הולך לישון איתה ואתה רואה אותה. זה לא נעים וזה קורה משהו. קורה משהו, ואז אתה משנה, ואז אתה רואה משהו, גם אם זה במקומות אחרים, אם סתם, אם אני בענף הנדל"ן וסתם הולך ברחוב, במקום שאני, באתר פנייה, שלא כסתם כהולך אורח ברחוב.
כמו אותה ילדה בירושלים.
לא, אני מדבר על משהו אחר, כלומר, אם אני בתור ריקו הולך ברחוב, באתר בנייה, ורואה איזה פאול של מישהו, ואני מכיר במקרה את אותו סמנכ"ל הנדסה ביצוע של החברה, אני מרים לו טלפון ואני אומר, אחינו יקר, יש לך פאולים, שים עין על האנשים שלך, מהאכפתיות, כי חוויתי בעבר, אבל אנחנו לא רוצים שכולם בענף יחוו את זה כדי שיהיו עירניים. צריך לעשות מעשה מאוד מאוד גדול, ואני חושב שר החדש שיהיה איפשהו בין יוני ליולי הקרוב, שישים את הישבן שלו על הכיסא, אני חושב שזה באמת אחד הדברים, השלושה דברים הראשונים, זה חייב להיות למעלה. חד משמעית. לפני שמעיפים הרבה קרקעות לבנייה וכו', צריך לטפל בזה.
אני לצערי אומר לך שזה לא יקרה, כי האוכלוסייה שפועלת בתחום זה הקצה של הקצה של הקצה של השקופים. זה או פועלים זרים, או עובדים מהשטחים, או חצי שקופים זה בני מיעוטים. ולכן זה לא מזיז לאף אחד.
אבל ברגע שמי
שיענה
זה אותו מנהל פרויקט, שלא באתר נפל וקרה משהו למישהו, זה אותם אנשים שקופים, שאגב אני חייב להגיד חדרו, לא מסכימים עם זה שהם שקופים. הם אנשים כמו
כולם,
לא משנה מאיפה. אבל זה שהקול שלהם, ברגע שמישהו ייפגע, נכון שהקול שלהם פחות בגלל זה הם שקופים, אבל ברגע שאותו מנהל פרויקט עיסה במה שקרה אצלו באתר, אחד, הוא כנראה יפעל אחרת. הוא שלוש פעמים ביום יקום מהכיסא שלו בקרוון וילך יבדוק. ויקח בידיים פועל שעשה משהו לא טוב, ייקח אותו בידיים לעיני כולם, יעיף אותו מהאתר ויקנוס את הקבלן משנה שלו, שהוא הבעלים של אותו פועל. יקנוס אותו, יעיף אותו בכלל מהאתר. יש דרכים, זה לא שאין דרכים.
טוב, אנחנו את חלקנו, ריקו, עשינו בזה שאלינו גם היום את הנושא הזה על סדר יומנו, והשארנו להיום את הנושא של המחירים בצד, כי אמרת לבד, יפה. זה הרבה יותר חשוב.
כן, לגמרי. טוב, גם משפט, אני חייב גם משפט על זה, כן?
כן.
אתה לא...
נו, אוקיי.
אני אעבור על זה בשתיקה.
שוט.
זה בדיוק כמו המזג אוויר שלנו. חורף קיץ, גשם שמש, אותו דבר. הבלבלה בענף ממשיכה. כותרות מהימים האחרונים שהמחירים קפאו. פעם יורדים, פעם עולים, עכשיו הם קפאו. בקיצור, ריח בחירות, רוצו לקנות דירות.
יפה.
100% אדון ריקו. אנחנו שמחנו, שמחנו. מקווה שמישהו ישמע את זה, ואני מאמין שאנשים שומעים ואולי עשו עם זה משהו.
אני רואה עכשיו בערך אונליין, אני רואה עכשיו 10,722 לייב,
תקלים, תומים. תודה רבה.
ריקו, תודה רבה.
המשך יום טוב שיהיה ריקו. ביי ביי. צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, דרור בוקצ'ין ושמיים מקרקעין, שי חזן. חזן, סליחה.
חזן.
מעניין עם שי, ברוך הבא.
ברוכים הנמצאים.
אז בואו ככה ספר לנו מי זה שי חזן, בזמן שאני אשלח את הלינק של התוכנית שלנו בפייס לכל מי שאני מכיר.
אז אני שמיים מקרקעין, עוסק בנדלן כבר ובשמאות משנת 2000. היום שמיים כבר למעלה משמונה שנים שמיים עצמאי, בעל משרד ברמת גן. אני עושה שמאויות ועוזר לאנשים בכל מה שקשור בנדלן, שמח לעשות את זה. אני אתן גם בהמשך קצת הסברים שאנשים יבינו. יש כל מיני מושגים שאנשים לא כל כך מבינים ובגללם מפסידים הרבה כסף. אז אני אשמח, מבחינתי, אם בן אדם אחד יחסוך פה שקל אחד מהתוכנית, כבר הרווחתי.
נחסוך, נחסוך, אל תדאג, אנחנו מקבלים הרבה שאלות. רגע, תספר, איך הגעת לתחום? מה היה הרקע?
אני במקור בכלל טכנאי אלקטרוניקה ו... התחום הכלכלי משך אותי עם הזמן, והתחלתי ללמוד בכלל ראיית חשבון, ואז עברתי לשמאות. ומהרגע הראשון אני עושה שמאות, אבל שמאות מלאה...
מה זה שמאות מלאה?
שמאות מלאה זה להעריך נכס מההתחלה עד הסוף, לא לעשות שמאויות חלקיות, או לטפל רק בחלק מהשומה, אלא ממש לבדוק את הנכס מאלף ועטף, כולל תיק בניין, כולל מצב תכנוני, כולל כמובן בסוף גם החריגות בנייה אם יש, ובסוף שווי שלו.
להיות שמאי זה לא פשוט.
רגע, בוא רק נעשה סדר. כאילו, אופר, שאתה יודע, עוסק בתחום של מימון ובדרך כלל ליווי של אנשים פרטיים, אז אנחנו יודעים שיש שמאי שמגיע מטעם הבנק. בוא נעשה קצת סדר בדברים האלה.
כן, אז יש, בגדול אנשים, רוב האנשים מכירים את השמאי של הבנק. השמאי של הבנק מגיע מטעם הבנק בדרך כלל אחרי שחתמת את החוזה, אתה מקבל רשימה של שלושה שמאים, פונה לאחד מהם, והוא בא ועושה לך שמאות על הנכס. הבעיה העיקרית שהוא בא אליך מאוחר מדי, אחרי שכבר חתמת על הנכס.
למרות שאפשר לבקש שמאות מוקדמת.
רגע, רגע, אנחנו עושים סדר עכשיו. בדיוק עושים סדר.
שמאי, כאשר אנחנו רוכשים נכס, רצוי מאוד לפנות לשמאי מקרקעין לפני הרכישה, שיבצע מה שנקרא שומה מוקדמת או שומה מלאה, שבה אתה בודק, הוא בודק את כל הנכס מההתחלה עד הסוף, כמו שאני בודק, כמו שאמרתי קודם, תיק בניין, מצב תכנוני, חריגות בנייה, ייעוד הקרקע, כל מה שקשור לנכס ובסוף גם המחיר שלו, על מנת לבדוק שהחוזה שיחתם אחר כך, ייחתם על סמך נתונים שכולם מודעים אליהם. השמאות שמגיעה אחר כך של שמאי הבנק, מה שנקרא שמאי הבנק, הדוח שלו דרך אגב, אם זה לא שומה מוקדמת, זה לא שמאות. זה נקרא דוח מקוצר, שהוא בעצם הוא לא כולל את כל הבדיקות שצריכים, הרבה פעמים לא נבדק שם הנושא של יותר בנייה. אני ראיתי שמויות של, שמויות מקוצרות כאלה, לנכסים שאין להם יותר בנייה בכלל, והנושא הזה לא מוזכר בכלל בדוח הזה. שזה חמור...
שמאות בלי יותר בנייה?
בלי לבדוק האם קיים יותר בנייה לנכס או לא. יוצאים כל התנחה שאם הנכס בנוי בבניין של 6-7 קומות, אז יש לו יותר בנייה. אני אישית מכיר ובדקתי נכסים של 6-7 קומות, לא מדבר פריפריה, ברמת גן. אין יותר בנייה. אין במפורש, זה לא שלא מוצאים את יותר הבנייה, אין יותר בנייה. בתיק הבניין מפורש כתוב שאין יותר בנייה, בניין 6-7 קומות.
בוא נסביר למה אנחנו לא רואים שם שמאות מלאה, כי בעצם הבנק בא להבטיח... שהוא נותן משכנתה על מחיר שהוא סביר.
מבחינת הבנק, השמאי הוא בעצם העיניים של הבנק. כדי לדעת שבעצם יש פה בעצם איזו עסקה אמיתית, לדעת שלא הביאו לו חוזה שאין מאחריו כלום, אז הוא בודק שיש איזה נכס, שאולי פעם הוא יצטרך גם לממש אותו, אבל פחות מעניין אותו הדברים האמיתיים. הוא גם נותן בדרך כלל לאחוז מימון של יותר נמוך משווי הנכס. אז מבחינתו, אם הנכס יש בו בעיות, ואחרי זה ימכרו אותו ב-70%, זה עדיין יחסה את המשכנתא שבן אדם לקח. וזה פחות מעניין אותו. הבנק מתעסק עם כסף, הבנק לא מתעסק עם נדלן. זה מה שאנשים לפעמים שוכחים. הבנק לא מתעסק בנדלן.
אבל עדיין שאנחנו הולכים לשמאות של בנק, השמאי של הבנק מבקש תיק בית משותף, עדיין עושה שמאות, נותן מחיר. הוא כן עושה בדיקה, אני אתקן אותי אם אני טועה, הוא גם בודק...
קודם כל הוא לא תמיד בודק, לא תמיד בודקים את הרישום בית משותף, הרבה פעמים מבקשים ממך להביא את הדברים, ואז כשאתה מביא את הדברים, אתה לא תמיד מביא את הדברים הנכונים, ולא תמיד אפשר לשים לב אם זה נכון או לא נכון,
במיוחד... יש לשמיים שבשם בעצמם מוציאו את הבית משותף.
כן, לפעמים הם מוציאים, אני לא אומר ש... בוא נעשה סדר, אני לא רוצה לעשות הכללה ולהגיד שהשמיים של הבנק הם לא טובים. הם פשוט במסגרת השמאות המקוצרת, הם לא בודקים תמיד את כל הדברים, במסגרת השכר טרחה שהם מקבלים.
אם הייתי עורך דין, שצריך ללוות לקוחות שלו לחתימה, עכשיו אני קונה, הוא גם כמוכר בעצם, לא היית, והיית במסגרת חברית טובה, לא היית אומר לו, אתה פרייר אם אתה לא דואג שהלקוחות שלך יעשו שמאות?
רוב עורכי דין שאני מכיר, ואני עובד איתם, ממליצים ללקוחות שלהם לעשות שמאות מוקדמת, לפני החתימה על החוזה, כי זה מה שמבטיח שאתה יודע מה אתה קונה. גם מבחינת הנכס עצמו, הגודל שלו, הייעוד שלו, חריגות בנייה אם יש,
וגם השווי. סיפור מהשבוע האחרון. נכס בבאר שבע, הבחור חתם על 550 אלף שקל, צריך 50% מימון, כלומר 225, מגיע השמיים, מעריך את הנכס, ב-500 אלף שקל, הבדל של 50 אלף שקל. כלומר, אנחנו עכשיו צריכים לשבור את הראש, מאיפה הם גייסים את ה-25,000 שקל. במקרה הזה יש לנו מאיפה לגייס, אבל אם זה לקוח שעומד על הקסקס, מבחינת הכסף, והוא חתן כבר חוזה, אז יש לנו בעיה. אם הוא היה עושה שמרות מוקדמת, הוא היה יודע מה המחיר של הנכס, אולי נכנס לעסקה הזאת. עכשיו, פה זה עסקה שנחתמה, אין דרך חזרה.
כן, הרבה פעמים שהשמיים מגיע אחרי ומגלה דברים, הבנק בסוף לוקח את ה... נמוך מבין השניים. וכמו שאופר אמר, אתה יכול לרוץ עם כל היועץ משכנתאות שלך והחוזה שלך והכל, ובסוף אין לך מימון והעסקה מתפוצצת.
יפה, אז זה הסיבה למה אנחנו פוגשים שמאים, קודם כל כשאנחנו באים לקנות.
נכון.
אבל אנחנו פוגשים שמאים גם כשאנחנו רוצים למכור.
נכון, זה לא פחות, אנשים יותר נוטים לחשוב שהם צריכים שמאי בקנייה, אבל גם המחירה צריך. במיוחד היום, ובמיוחד אם אנחנו מדברים יותר על אזור תל אביב, אחד הדברים שצריך, שאני בא למכור, צריך להבין שהנכס שלי, במיוחד אם אני מחזיק אותו הרבה שנים, הוא כולל את הדירה עצמה, את מה שאני רואה, את ה-50-60 מטר שלי, והוא בדרך כלל כולל עוד זכויות בנייה. שזכויות בנייה זה אפשרות להרחיב את הנכס. לא משנה כרגע אם אני יכול לממש אותם, לא יכול לממש אותם, אבל יש עדיין זכויות בנייה, ושאני אבוא למכור את הנכס, העירייה תדרוש ממני מה שנקרא היטל השבחה. אני תכף אסביר בדיוק מה זה היטל השבחה. תדרוש ממני היטל השבחה, ואם לא ידעתי שיש היטל השבחה לנכס, ואני מכור אותו בהתעלם מהזכויות האלה, אני בשורה התחתונה אשאר עם פחות כסף. העירייה לא מעניין אותה אם ביקשתי עוד כסף מהקונה, בגלל שאני מוכר לו גם זכויות בנייה. היא את הכסף שלה תדרוש, ותכף אני אסביר איך נעשה המנגרון של היטל השבחה.
אז אנחנו בעצם אומרים, גם למוכר וגם לקונה, יש לכם עניין בדירה מסוימת, תכף נגיע לנחלות, שם זה ודאי נכון, תשתמשו באותו שמי. זה נכון לשניהם להשתמש באותו שמי? ששמי אחד יעשה את אותה עבודה?
השמי עושה, מטפל בדרך כלל בנכס או עבור קונה או עבור מוכר, ולעיתים יש מקרים, גם לי קרה, שבאתי ואמרו לי, בוא, אתה השמאי המוסכם מבחינתנו, אתה גם איתם הקונה וגם איתם המוכר, תעשה לנו שומה אובייקטיבית, תגיד מה, כמה שווה הנכס, ולפי זה אנחנו נקבע את שווי העסקה. ואני, דרך אגב, אני עושה אותה עבודה אובייקטיבית בשני המקרים, גם לא משנה לי אם זה איתם הקונה או איתם המוכר, זה לא משנה.
אבל אני ככה, אתה יודע, בוא נשאל את השאלה הגדולה עכשיו בהתחלה. איך מעריכים נכס בכלל? איך אתה לוקח... אני שמעתי את המשפט שתמיד מעצבן אותי. אני גילוי נאות, דרור שי, הוא חבר איתנו בקבוצת טסטי המקצוענים. שבוע שעבר ביום רביעי הוא העביר איזשהו סוג של הרצאה, מאוד התרשמתי מספר דברים שהוא ציין, אבל אני רוצה לשאול, איך, אני שמעתי את המשפט, שמאי נכנס לאתר המדלן, רואה בדיוק בכמה נמכרו הדירות באזור, ולפי זה קובע.
אוקיי.
אז בוא, זה... תן לנו עכשיו איך שמאי, עוד פעם, אל תכנסתי לחישובים ולדברים האלה.
לא, אני אסביר.
אבל כשאתה נכנס לעשות את השומה, מה אתה עושה?
אז אני אסביר. קודם כל, האתר שאני נכנס אליו בסוף לצורך העסקאות
השוות. בסוף.
בסוף. אני תכף אגיד למה, אני אסביר למה זה בסוף. האתר שנכנס אליו זה לא מדלן, אלא זה האתר של רשות המיסים. האתר מדלן נותן דברים מסוימים שמי שמסתמך רק עליהם הוא בסוג של בעיה. אז ככה, שאני בודק נכס, אני מתחיל מההתחלה, אני בודק את התיק בניין שלו, אני רואה מה היתרים שניתנו לו, מה הוא אושר לבנות קודם כל. אחרי זה אני בא עם, עם התוכנית האחרונה הרלוונטית, מגיע לנכס, מודד אותו פיזית, עם מטר אמיתי, מודד את כל הנכס, בודק אם יש חריגות בנייה, בודק כמובן את המצב התכנוני שלו, לראות שזה באמת דירת מגורים, שמותר לבנות שם דירת מגורים. יש בניינים שהיה מותר לבנות מעונות סטודנטים או בתי אבות או דברים כאלה, או מלונות, והפכו אותם לדירות, ומוכרים אותם כדירות, למרות שזה לא דירות. אז אני בודק את המצב התכנוני, מצב, גודל הנכס, ולאחר מכן, אחרי שאני רואה את כל התמונה ויודע בדיוק מה הנכס, אז אני עובר לעסקאות השוואה. עסקאות השוואה...
רגע, אתה בודק שאכן מה שקיים במציאות זה על פי התוכניות. זה
כן, אני מדבר. בודק השוואה. כן, אני מודד כן. את הנכס בפועל, גם בהשוואה ליתר בנייה, וגם לרישום הבית המשותף אם קיים, אני גם אותו מוציא, ולעיתים גם לרישום במינל, אם זה נכס שרשום במינל, אז גם בהקשר לזכויות שלו במינל. ואז אני מגיע לעסקאות ההשוואה ולבדוק את השווי שלו. עיקר העסקאות ההשוואה שאני בודק אותם, זה מנתוני מס שבח, אוקיי? רשות המיסים מפרסמת את העסקאות שנעשו בפועל, שגם אותם צריך לדעת לנתח. אני מוציא לכל, לרוב העסקאות שאני מוציא משם, אני לא מתייחס סתם, יש שם שני רובריקות, אחת של שטח דטו ואחת שטח ארנונה. הרבה פעמים זה פשוט מה שדיווחו והרבה פעמים זה לא נכון. אני מוציא גם את הנסח טאבו של אותו עסקת השוואה, ולפעמים בודק גם את התיק בניין שלה, על מנת לדעת בדיוק מה הנכס שאני משווה אליו. כי יכול להיות הבדלים מאוד משמעותיים, במיוחד בגודל של הנכס.
אני רוצה להרחיב רגע, דווקא בהצד של המתווך. הרבה פעמים שואלים אותי מה שטח הדירה. וכשאתה אומר שטח של דירה, זה נורא חשוב לפי מה בדקת. כי נכון להיום אני מכיר 9 שיטות למדידת שטח של דירה. ואני עוזב שנייה את הארנונה, לא התכוונתי לארנונה. נתחיל מהשיטות שהיו נהוגות בתחילת שנות ה-40, לברוטו, לברוטו נטו, לנטו נטו, לנטו עם קירות פנים, בלי קירות פנים, פלדלת, ספונג'ה, וכל השנים. אם תפתחו פעם בגוגל או בוויקיפדיה ותכתבו שיטות למדידת נכסים, תמצאו לפחות 9 שיטות. ולכן, הרבה פעמים אנחנו מאוד נזהרים כששואלים אותי מה שטח הדירה מלנקוב בסכום ולא לומר באיזה שיטת מדידה אנחנו השתמשנו. ולכן בשביל לצאת מהתסבוכת הזאת ולא לתת איזשהו מצג שאתה לא יכול להגן עליו אחר כך אם חס וחלילה תתבע, אני נוהג לומר לאנשים שהשטח של הדירה רשום בנסח ככה וככה, שטח הדירה שרשום בארנונה הוא ככה וככה, וגם פה אנחנו יודעים שתלוי מתי מדדו את הדירה, אבל אתה לא קונה שטח, אתה קונה דירה. בוא תראה את הדירה ותתרשם ממנה, ותשים רק רגע את השטח בצד, נחזור אליו אחר כך באמת בחישובי המחיר הממוצע למטר או לחדר, you name it.
נכון, באמת יש שיטות מדידה שונות, אבל מה שחשוב זה שאתה רוצה להעריך את הנכס שלך, תעבוד באותה שיטה.
נכון.
כלומר,
תשווה תפוחים לתפוחים.
כן. כי אני אתן לכם דוגמה. יש דירות, שני חדרים שכתובות בנסח 60 מטר והם 80 מטר בפועל, ויש דירות שלושה חדרים שכביכול להיות אמורות להיות יותר גדולות, יכולות רשומות בנסח 65 והם יהיו 70 מטר רק. אוקיי? אז צריך לדעת מה אני משווה. אוקיי? אז תמיד אני משווה, אני אוהב להשוות את השטח ברוטו, שהוא השטח האמיתי של הדירה, שהוא כולל קירות פנימיים וחצי מהקירות החיצוניים, אוקיי? וזה נותן לי מענה בדיוק להיפטר מכל השיטות שהזכרת קודם, שבהם אני יודע שאני בודק דירה של 80, שאני אומר, שאני רושם בשמאות שלי שהדירה היא 80 מטר, אז היא 80 מטר. היא הרבה פעמים רשומה 60 מטר
בנסח
ו-70 בארנונה וכל מיני מספרים אחרים בכל מיני מקומות אחרים, אבל המספר שאני רושם ששטח דירה זה שטח שאני מדדתי אותו בפועל והשוויתי אותו עם כל הנתונים האחרים. העיקר זה לעבוד באותו מכנה משותף, כי אם אתה לא, פשוט יוצא סלט.
ואחרי שמדדנו את השטח ואנחנו יודעים מה השטח, איך אנחנו קובעים שדירה בתל אביב עולה X ודירה ברמת גן עולה Y? איך אתה בתור שמאי מביא את מספר נכון?
אז כמו שאמרתי, אני מנתח את כל העסקאות, אני מגיע למסקנה כמה שווה או דירה כזאת או מטר בסביבה בהתאמה לנכס. עכשיו, שאני אומר שכמה שווה מטר, אני אביא בחשבון עוד כמה דברים נוספים. כיווני אוויר, איפה היא נמצאת מבחינת, יש רחובות יותר קטנים, יותר גדולים, קומה, ליד גן, ליד בית ספר, גן ילדים, כל הדברים האלה מכניסים, משקללים את זה, ומגיעים למטר שמתאים בדיוק לדירה הזאת. אוקיי? זה לא שלהגיד בסביבה, נכס, דירות נמכרות ב-50,000 שקל למטר בתל אביב, אוקיי, זה בסדר, אבל יש דירה אחת שהמחיר שלה יהיה 51 למטר, ואחת תהיה רק 49.
אתה מוציא גם את כל מה שקשור, אתה זרקת, ששמעתי לך שבוע שעבר, אתה זרקת שאתה מוציא אפילו תיקי בית משותף, תסריטי בית משותף לדירות המקבילות, השכנות.
נכון, גם תיקי בית משותף, לפעמים גם תיקי בית משותף, וגם לפעמים אני, אם האזורים סרוקים במחשב, באתר של העירייה, אז אני מוציא גם את היתרים עצמם, לראות ש... מה שראיתי, כאילו, כעסקה, זה באמת, אני רוצה להבין עסקה שאני מסתמך עליה, אני רוצה להיות בטוח שאני מסתמך על העסקה הנכונה ולא על איזה טעות בדיווח, כי יצא לי הרבה פעמים שאני רואה דיווחים. אני, עם הניסיון שלי, שאני מסתכל על דיווח של דירה, לפעמים אני אומר, הדיווח הזה הוא לא נכון. כאילו, אני מסתכל רק על הדיווח ואני אומר, אני חייב לבדוק, אני רואה שהדיווח הזה לא נכון, הדברים לא מסתדרים.
לדוגמה, רק בשישכחה נסגור. דירה ברחוב ז'בוטינסקי, אמרנו רמת גן, כן? דירה ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, שיושבת על החזית לז'בוטינסקי, שהוא רחוב רועש, תהיה מחיר קצת שונה מדירה אפילו באותו בניין, באותה קומה, רק שהיא אורפית ושקטה.
נכון? נכון? וזה בדיוק מה שאני רואה הרבה פעמים ברישום בית משותף, כי רשום שנמכרה דירה בבניין מסוים, ואני רוצה לדעת באמת להבין,
באמת... קומה שלישית, ארבעה חדרים נניח.
נכון, אבל יש שלוש או ארבע דירות כאלה, לפעמים, באותה קומה.
דירת מראה שהיא בדיוק לצד השני.
כן, ובמיוחד ברחובות ראשיים, בשביל זה חשוב באמת להוציא את הרשום בית משותף, ולראות, כי בדיווח רשום גם תת חלקה. מי שיודע לקרוא את האותיות, את המספרים, רואה שיש שם גם תת חלקה בעצם. ואז אפשר לראות שזה התת חלקה האורפית, שאז באמת השווי הוא שונה.
נצא להפסקונת של שיר.
יאללה.
I saw you there, just standing there. Again. You said you would come and dance with me, dance with me across the sea. Such delight. We all leave before the morning light. Please don't
make believe. We can travel to
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו מארחים את שי חזן, שמי המקרקעין מרמת גן.
שבוע פגשתי, ניסיתי לעזור ללקוחות שלי, שמוכרים באמצעותי דירה, אנחנו כבר מתקרבים, והיה לי נורא ברור שכשאני הולך לעירייה ואני מבקש פטור מהיטל השבחה, הוא נותן את זה מאוד בקלות. והופתעתי, הייתי קודם כל צריך להסביר להם מה זה היטל השבחה, ואיך אפשר לקבל עליו פטור, ולמה. אז בואו נעשה את זה הכי מקצועי שיש. בואו תסביר אתה מה זה היטל השבחה.
אוקיי. אז היטל השבחה נקבע בתוספת השלישית לחוק, שהוא בא ואומר, היטל השבחה, קודם כל, יש לנו השבחה. השבחה זה כמה הנכס הושבח, שזה יכול להיות בשלושה מקרים, וממנו נגזר היטל השבחה שהוא 50%. המקרים שבהם אנחנו, הנכס שלנו מושבח, זה בעת מימוש. המימוש יכול להיות מה שרובנו מכירים, שזה מכר של נכס, בנוסף יש שני מימושים נוספים, שזה היתר בנייה, אם אני מימש נכס ביתר בנייה, או בבקשה לשימוש חורג. בואו נתרכז במכר, כי זה מה שרובנו עושים, ולא מכירים, כי כל מי שמתעסק בבנייה כבר יודע מראש שיש לו היטל השבחה, ויודע איך להתעסק עם זה, אבל רוב המוכרים לא יודעים. אז היטל השבחה הוא בא לבדוק לנו בכמה הושבח הנכס. עכשיו, איך בודקים כמה הושבח הנכס? מהיום שבו קניתי את הנכס, כל התוכניות שחלו על הנכס עד אותו יום, זה הזכויות שקניתי. אם מהיום שקניתי, העירייה השביחה את הנכס, ההשבחה של הנכס זה בעצם יוסיף הזכויות על ידי תוכניות נוספות שהוא יישרה עם הזמן, אם זה תוכנית למחסן, עליית גג וכן הלאה, על כל תוכנית או הגדלת הדירה, על כל תוכנית, במועד שלה, הנכס הושבח.
אם למשל היא הסירה מפגע שהיה קרוב לידי, ובגלל זה עלה לי מחיר הדירה?
זה לא היטל השבחה. זה לא היטל השבחה, זה חלק מתביעות אחרות שאנחנו מטפלים בהן כשמאים, תביעות של 197, שפה אנחנו בודקים פגיעה בדרך כלל מתוכנית, בדרך כלל זה לא הסרת מפגע, אלא בדרך כלל יוצרים איזה מפגע ביחס לנכס שלנו.
לצורך העניין, רכשתי נכס,
רכש הנכס
העירייה באופן רטרואקט החליטה שכל השכונה, כמו שדרך אגב, אני חושב שזה היה בשכונת שביב או בהרצליה, אחת השכונות, החליטה שיש היתר לעשות בריכה.
נכון.
מי שרוצה יכול לעשות בריכה, הוא לא צריך לבקש היתר ייעודי, יכול לבוא עם תוכניות ולעשות בריכה. למעשה, אני, שאני מוכר את הנכס, אני מוכר עם אופציה לבריכה.
נכון, עם זכויות בנייה לבריכה, עם אפשרות לבריכה. אם אתה קנית את הנכס לפני שאושרה התוכנית שמאשרת לעשות את הבריכות, ברגע שתמכור, אתה מוכר גם את הזכות הזאת, ואתה בעת המחר תשלם על הזכות של הבריכה. יכול להיות שני אנשים, מאוד, דירות דומות לחלוטין, או בתים דומים לחלוטין, שאחד קנה לפני התוכנית ואחד קנה אחרי התוכנית. אם הוא קנה אחרי התוכנית, אז התוכנית של הבריכות כבר חלה על המוכר, ואז הוא בעצם במחר הבא, במחר שלו, הוא לא ישלם את היטל השבחה לבריכה. אוקיי? כי המוכר שלו היה צריך לשלם על זה. עכשיו, אז זה היטל השבחה. עכשיו, כמו שאמרתי, העירייה, מה שהיא עושה, היא אמורה לבדוק בצורה מסודרת מתי קנית את הנכס, אוקיי? ברגע שאתה בא לבקש, כמו ש... דרור אמר, שאני בא לעירייה לבקש את האישור לטאבו בעצם, את הסוג של הטופס טיולים, היא באה ובודקת מתי אתה קנית, ואם מהיום שקנית עד עכשיו, אושרו תוכניות. בגין כל תוכנית שאושרה, היא מחשבת את היטל השבחה, וזה מחשבים את היטל השבחה לאותו מועד של התוכנית, שזה יכול להיות בהרבה מקרים מספר רב של מדרגות, בשנת 88, 90, 92, 95, כל פעם שאושרה תוכנית, בודקים כמה עלה, כמה שוות הזכויות באותו מועד, וגם מצמידים את זה להיום, שהסכומים יכולים להגיע גם במקרים, אם אתה מחזיק ותיק, ובנכס אושרו הרבה זכויות, זה יכול להיות גם להגיע למאות אלפי שקלים.
כלומר, זה, אני מקבל סוג של כפל כנס, אפילו שאני לא ביקשתי בריכה לצורך העניין.
זה לא בדיוק כפל כנס, כי את הכסף הזה, הסיבה שאתה מקבל היום יותר כסף על הנכס שלך במחר, זה בגלל שאתה מוכר אותו כל הזכויות שלו, כמו שהסברנו קודם.
כן, אבל לפעמים אנשים צריך... לא יודעים שמוכרים את הזכויות האלה.
אז בשביל זה אמרנו קודם, הזכרנו, קחו שמי גם במחירה, שתדעו שיש לכם היטל השבחה, שאתם אומרים, פעמיים אתם צריכים לדעת את זה. פעם אחת בכדי שתדעו שיש, ולדרוש את זה מהקונה הפוטנציאלי שלכם, ופעם שנייה שתדעו שיש, ושאתם צריכים לשלם, ושאתם נשארים עם נטו פחות כסף.
עכשיו צריך לזכור שהיטל השבחה זה לא מבטל את המס שבח במידה ויש.
לא, מס שבח זה דבר אחר.
כן, כן, לא, זה לא מבטל, אני אומר.
נכון, מס שבח זה אם קניתי נכס במיליון שקל, והם הוא שווה מיליון וחצי, המדינה באה ואומרת, התעשרת, תשלם לנו מס. זה כמו מס הכנסה, זה כמו כל הכנסה אחרת.
מי צריך לדעת, או יש כללים שאתה יכול להיות רגוע, גודל של דירה או דברים כאלה שאתה אומר לאנשים, יש איזה כללי אצבע, או שאתה אומר, תבדקו בכל מקרה?
לעניין, אתה מדבר לעניין פטור, אני מניח.
ברור.
באופן עקרוני, אם הדירה לא מגיעה ל-140 מטר, כולל התוספות, אז היא פטורה. אבל עדיין צריך להתייעץ, כי לדוגמה, בחלק מהמקרים ובחלק מהעיריות, לוקחים לך בחשבון גם את המרפסות. נגיד אם יש לך דירה עם חדר על הגג, הדירה עצמה למטה היא 80 מטר, החדר גג עוד 40 מטר, סך הכל יש לך 120 מטר, אתה אומר אני פטור, יופי. אבל לא, הם לוקחים גם עוד 80 מטר מרפסת, ואז הדירה שלך היא כבר יותר מ-140 מטר, ואז אתה בעצם לא פטור.
עכשיו, מה התפקיד של השמאי במקרה הספציפי הזה? כי שמאים יכולים לבוא ולהוכיח הפחתות. של ההיטלים האלה, נכון?
נכון. אז מה שהשמאים עושים זה שני דברים. אחד, זה אם אתה רוצה למכור, אתה יכול לעשות מה שנקרא, לבקש צפי היטל השבחה. אתה אומר, פונה לשמאי, אתה אומר לו, אני רוצה למכור את הנכס, תבדוק לי אם יש היטל השבחה. אם כן, תגיד לי כמה העירייה אמורה לדרוש ממני. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לטפל בכל מה שנקרא הפחתה של היטל השבחה, שזה נעשה בהליך שנקרא שמאי מכריע. העירייה מוציאה לך את השמאות, יש לך 45 יום לבקש למנות שמאי מכריע. המינוי הזה היום נעשה מקוון, אתה פונה לשמאי והוא מבקש למנות שמאי מכריע. המדינה בעצם ממנה לך שמאי מכריע, ואתה באמצעות השמאי מגיש לשמאי מכריע שומה מטעמך, שבא להראות למה זה שווה פחות.
סוג של בורר.
רגע, אני רוצה שאלה בצד הפרקטי ברשותך.
כן.
מוכרים נכס, בטעות או שלא בטעות, קודם כל אנחנו מבינים למה נכון להם לבקש, בטח שיש לך חשש להיטל השבחה, לעשות את כל התהליך מקודם. לא עשו את התהליך הזה. רוצים למכור את הדירה, הולכים לרמת גן לליאור, אומרים לו, תן לי פטור מהיטל השבחה, אומר, פפפ, תביא צ'ק 2,500 שקל, תביא 1, 2, 3, 4, נשלח שמי, נגיד לך כמה אתה צריך לשלם.
נכון.
יקבע השמאי את מה שיקבע, זה מזכיר לי את אותו שמאי שהגיע מטעם הבנק, זה שמאי שהעירייה שלך, הוא כמובן עם מספרים מעניינים. ואז שואל בעל הנכס, רגע, מה לעשות? ייקח שמאי מטעמו, נכון?
נכון.
זה התהליך שאנחנו...
נכון, זה התהליך, כן. אתה פונה לעירייה.
ואז לך יש יכולת לדבר עם העירייה ולבוא ולהגיד, תשמעו, בדקתי, טה, 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 ואני לא חושב שזה 100, זה צריך להיות 40?
אז לא. פעם אפשר לפנות יותר לעירייה ולעשות את ההליך היה סוג של הידברות עם העירייה. היום למעט אם אתה רואה איזה טעות חמורה, ואתה אומר להם, אתה בא
ומציג
להם טעות חמורה, שהם לדוגמה לקחו על תוכנית בכלל שחלה לפני שאתה קנית או דברים כאלה, אז אפשר אולי לנסות לפתור את הבעיה. ברוב המקרים, הדרך היא דרך השמיים המכריע. אוקיי? גם על לצערי, גם על טעויות של העירייה.
ואז בעצם השמיים רואה שני דוחות מול העיניים?
השמיים המכריע, מה שהוא עושה, קודם כל ההליך של השמיים המכריע, שאני בא כשמיים מטעם הבעלים, ולא מטעם העירייה, השמיים של העירייה, הוא עושה שומה, נקרא לה, כללית יותר. אוקיי? הוא לא תמיד מודע לכל הדקויות בנכס. ושאני בא ומסתכל על הנכס, לפעמים אני יודע, אני בא ומסתכל ואני אומר, רגע, הוא בא לחייב אותי על תוספת חדר על הגג. אבל בבניין הזה ספציפית, בכל הבניינים בסביבה עשו גג בטון, אבל בבניין הזה לא עשו גג בטון. יש גג דק יותר.
שלא מאפשר.
לא, הוא מאפשר, אבל יש עוד הוצאות נוספות okay. שאני צריך להביא אותן בחשבון, שהוא לא הביא אותן בחשבון. או כל מיני גורמים אובייקטיביים נוספים שגורמים לכך, אני לא אין ספק שבאה התוכנית שהוסיף הזכויות. השאלה כמה הם שוות. השמי של העירייה יוצא מנקודת הנחה שאם הוסיפו זכויות, אפשר לממש אותם באופן כמעט מיידי, ואין שום בעיות. זה נקודת ההנחה. ועוד דבר ששמי העיריות בדרך כלל יוצאים מנקודת הנחה, גם שכל הדיירים הם יזמים. לדוגמה, אם ניקח את תוכניות הרובעים 3 ו-4 כרגע בתל אביב, שבהם ניתן להוסיף, מתוקף התוכניות האלה, להוסיף 2.5 או יותר קומות מעל הבניין, זה הליך כאילו שהוא
ודאי ועוד שנייה יוצא לדרך.
כן, מבחינת העירייה, הם נותנים איזה סוג של דחייה, אבל כאילו משהו מאוד מינורי, שבפועל, אני מניח, עד שהדברים האלה יקרו, ייקח הרבה זמן, בכל בניין יש לנו תמיד את כמה אנשים מבוגרים, שגם תבוא ותגיד להם, תקשיבו, אנחנו עושים כך וככה, והנכס שלכם עולה עכשיו ב-500 אלף שקל, השווי שלו, הם יגידו לך, אין בעיה, רק בוא נחכה עוד קצת, אני לא יודע כרגע. אז זה לא ודאי, צריך להביא את זה בחשבון. הדחיות הן הרבה יותר משמעותיות. לדוגמה, ועוד דבר שצריך לשים לב אליו, זה האם הזכויות האלה לא מתנגשות בזכויות אחרות, שלפעמים הן פתורות, כמו לדוגמה בתוכניות בתל אביב, או בכלל התוכניות שמתוקף סעיף 23 לתמ"א 38. תמ"א 38, שהיא התוכנית שבאה לאפשר לנו, שאני רוצה להזכיר לכולם, המטרה שלה זה חיזוק בניינים, זה לא תוספת זכויות. זה חיזוק הבניינים על ידי ממדים וחיזוק כל הבניין, ועל מנת לתמרץ שזה יקרה באמת, אז הוסיפו באמת את הזכויות.
הפתרון היה זכויות.
כן, הפתרון היה זכויות, על מנת שזה יהיה כלכלי, אחרת אף אחד לא היה עושה את זה. ואני יכול להגיד לכם מניסיון, גם זה לא תמיד כלכלי, אוקיי? לא כל תמ"א 38 היא כלכלית, אוקיי? הרבה פעמים יש הרבה דירות וצריך לחזק אותם, וזה לא פרויקט יזמי הכי רווחי. והתמ"א באה ואמרה, מאחר ואני רוצה להתמרץ, אני פותרת מיטל השבחה. כלומר, מי שיבנה את הזכויות מתוקף התמ"א, פתור מיטל השבחה. אבל יוסיף הסעיף שאומר שניתן, כל עירייה יכולה לעשות תוכניות בתחום שלה. כמו מתוקף זה נולדו תוכניות של רובע 3 ורובע 4. ובאה עירייה ואומרת היום, אני באתי, עשיתי תוכנית רובע 3, נתתי לך 2.5 קומות, תשלם עליהם מלא. באו השמיים המכריעים, אנחנו הלכנו לשמיים אחרים על הקטע הזה, והשמיים האחרים אמרו, לא, אם זה תוכנית מתוקף 23 של התאמה, והתאמה פתורה, אז גם זה אמור להיות פתור. או שיש כל מיני טיעונים נוספים שבגינם כמעט כל התיקים של רוב השלוש שהגיעו לשמיים אחרים, הופחתו, רובם נקבע שאין השבחה בכלל, וגם לחילופי, אין חבות בכלל בית על השבחה, וגם לחילופין הוכיחו שאין.
מי זה שמיים מכריע, שאנחנו מזכירים את שמו כל הזמן?
שמיים מכריע זה קבוצה של שמיים שהמדינה באה ואמרה, אני לוקחת כמה שמיים, בדרך כלל זה שמיים ותיקים עם ניסיון, וזה מה שהם עושים. אין להם שום ניגוד עניינים, הם מקבלים את התיקים רק מהמדינה, ממשרד המשפטים, והם מבצעים את השמאות המכרעת הזאת.
מי משלם להם?
מי שמשלם להם זה חצי חצי, אלא הם כן נקבע, אלה הם כן הם קובעים אחרת.
כלומר, כשאני הולך לעירייה רגע לבקש שמיים אחרי בנושא של היטל השבחה,
אתה לא מבקש מהעירייה, אתה מבקש, אתה פונה בדרך כלל לשמי, אתה פונה לשמי מטעמך.
נגיד, פניתי לשי.
נכון, שאני מבקש למנות שמיים אחרי, אוקיי, משרד המשפטים ממנה לי שמי, אוקיי, ואני לשמיים אחרי הזה מגיש את השומה מטעמך, מטעם הלקוח במקרה הזה, מטעם המוכר, והשמיים אחרי מקבל בעצם אליו את שתי השומות, נעשה דיון אצלו, שבדיון הזה הוא מברר עוד דברים שהוא רוצה לגבי השומות, והוא צריך להכריע. הרבה פעמים, לפעמים אם אין מחלוקת יותר מדי גדולה, אז הוא לא נכנס יותר מדי לדברים לעומק. כלומר, הוא עושה שומה, אבל הוא די מסתמך על מה שמציגים לו, ומכריע רק בחילוקי דעות. לפעמים, אני מכיר שמיים אחרים, שקבלים את שתי השמויות, שמים אותם בצד, ועושים שומה משלהם, כאילו, כמעט מתעלמים ממה שהוצג להם. כאילו, מסמכים פה ושם, אבל עושים משהו חדש לגמרי. דרך אגב, שמיים אחרי יכול, אנשים לא תמיד מודעים לזה, שמיים אחרי גם יכול לקבוע יותר. הוא יכול לעשות שומה ולהחליט ששני השמיים, תוכנית מסוימת החליטה שהיא לא משביחה, והוא יכול להחליט שהיא כן משביחה. או שהם שכחו בכלל תוכנית מסוימת.
זה כמו בית משפט, אתה לא יודע איך אתה נכנס.
נכון.
אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא.
תגיד, אז אנחנו מדברים, עד עכשיו דיברנו בעיקר על דירות למגורים, ואני מניח שהשימוש בשמיים הוא גם ביחסים המסחריים.
נכון, דרך אגב, כל מה שדיברנו לדוגמה, קודם כל בדיקה של נכס, כמו שהסברתי קודם, בדיקת תיק הבניין, מה מותר לבנות, חריגות בנייה, אותו דבר נעשה, אם זה תעשייה, מסחר, משרדים וכל קרקע אחרת, וגם לעניין היטל השבחה. גם שם נוספו זכויות עם הזמן, וגם שם אתה מקבל שומה של היטל השבחה, ויש לך עוד פעם, 45 יום לערער עליה. אני יכול להגיד לכם שהבדיקה שאני עושה, שבן אדם פונה אליי ואומר, אני קיבלתי שומה של היטל השבחה, ואני רוצה לבדוק האם אפשר להפחית אותה בכלל, אני לוקח, אני אומר לו, אין בעיה, תעביר לי את השמאות הזאת, אני אבדוק אותה אם יש בכלל מקום להרער, לוקח לי לפעמים גם שעתיים לבדוק את הבדיקה הזאת, והבדיקה הראשונית הזאת, רוב השמיים גם לא לוקחים תשלום, גם אני לא לוקח תשלום על הבדיקה
הזאת. כאילו זה go no go, אם יש טעם בכלל.
כן, כי אם אין על מה להרער, אז לא מערערים, כאילו, לפעמים אני אומר אנשים, תקשיבו, נעשתה לכם פה שומה הוגנת, ולצערי, אין לכם כאילו, אין לכם על מה להרער. או שאם אני רואה שהסכום, לפעמים אני אומר לאדם, אוקיי, קיבלת שומה של 50,000 שקל, היטל השבחה, ואני יכול לחסוך לך לדוגמה 10,000 שקל, אבל תצטרך לשלם את השכר טרחה שלי, ואת השכר טרחה של השמיים אחריע, אז
שכרך יצא בהפסדך, בוא נקדם.
כן, חבל.
תגיד, איפה עוד פוגשים שמי?
פוגשים שמי בעיקרון בכל עסקת נדלן. בכל עסקת נדלן פוגשים שמי. לא משנה אם אתה קונה, מוכר, סוחר. אנשים, למשל, הנה, כמו שאופר ציין קודם, גם אם אתה משקיע ואתה אומר, מה, אני רק קונה דירה, 500,000 שקל, דירה קטנה להשקעה, לא מעניין אותי, אני מסתכל רק על התשואה, אני חייב לבדוק אותה כמו שצריך, כי מחר יבואו ויגידו לך, תקשיב, אוקיי, קנית דירה של 50,000 שקל, אבל זה בעצם
מחסן.
זה מחסן, זה מרתף. ואז כאילו כל ההשקעה שלך הולכת לתמיון, והצורה שלך היא כבר לא כמו שחשבת. גם אם לדוגמה, אם אתה סוחר נכס, במיוחד מבנים מסחריים, שאתה סוחר אותם לטווח יותר רחוק, גם הוא מומלץ מאוד להשתמש בשמי, כי בא המוכר, בעל הנכס אומר לך, כן, אתה יכול לעשות פה X, Y, Z, ומחר יבואו, יגידו, ואתה בדרך כלל, ברוב המקרים, בחנויות או במסחר או בתעשייה, אתה מבצע השקעה מאוד גדולה של התאמת הנכס לצרכים שלו ואתה סוחר אותו, על חשבונך בדרך כלל, ואז פתאום אומר לך, לא, אתה לא יכול לעשות את השימוש הזה. ואז כאילו, אתה בדרך כלל תדע את זה רק אחרי שתתחיל לעשות את השימוש, ואז יבואו, יגידו לך, השימוש שחשבת שאתה יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות אותו, ואתה יכול להפסיד גם פה הרבה כספים. תמיד צריך לבדוק שקונים נכס לדעת, להבין קודם כל מה הנכס שאתה קונה, מה המגבלות שלו, מה הזכויות שלו, להבין בדיוק מה הנכס.
תגיד, יזמים, מתי עושים שימוש, או איפה אתה פוגש אותם?
יזמים, הרבה פעמים שהם הולכים לעשות עסקה, הם רוצים לדעת, גם, גם לנתח את העסקה בצורה נכונה, לראות בדיוק מה הזכויות שאפשר לעשות שם או אי אפשר לעשות שם. גם הם רוצים לפעמים לדעת, בדרך כלל היזמים לוקחים על עצמם את היטל ההשבחה, שחל על הנכס, כאילו...
לא בתאמה.
גם בתאמה וגם לא בתאמה. כן, הזכויות שמעבר ל... שאני בא לממש בדרך כלל זכויות של בניין של תאמה, כיזם, מנצלים שני דברים. אחד, את הזכויות הטבעיות, שזה על פי הטבעיות הרגילות שחלות על הנכס, חוץ מתאמה 38.
ועליהם יחולו...
ועליהם יחול את היטל השבחה.
בדרך כלל הדיירים, ואז אני כיזם...
לוקח את זה, נכון. זה אמור לחול על הדיירים, כמו שדיברנו קודם על המוכר. אז זה אמור לחול על הדיירים, והיזם לוקח את זה עליו, אבל הוא רוצה לדעת כמה זה.
ואם יש לו שבס וכחלון, זה גם עליו?
כן.
אוקיי, ולמעט אתה...
דרך אגב, אפרופו שבס וכחלון...
נכון לאתמול?
נכון לאתמול, יש הנחיה שפחות לאפשר שבס וכחלון. פעם זה היה... שבס, דרך אגב, זה תוספת 20% יחידות דיור, וכחלון נעלה את זה ל-30%. ואני יודע, עוד לפני אתמול, הייתי לא מזמן בעיריית רמת גן לבדוק איזה נכס, ואמרו לי, אמרתי להם, אוקיי, והתחלנו לבדוק, לדבר על היחידות דיור, אמרתי לה, אוקיי, מה עם שבס? היא אמרה לי, לא ראה שינוי בעירייה, פחות מאשרים עכשיו. כי זה לשיקול...
כרגע הקפאה מוחלטת.
זה לשיקול דעת.
כן, נכון.
אנשים צריכים לשים לב שיש זכויות מוקנות, ויש זכויות שהן בשיקול דעת הוועדה.
נכון.
והוועדה יכולה להחליט שלא. ואת האמת שהרבה פעמים... שיקול דעת שלה, הבעיה אחרת, הבעיה היא שהם פעם לא השתמשו בשיקול דעת הזה. פעם הם נתנו לכולם. והיום הם באים ואומרים, רגע, אין לנו מספיק תשתיות. אם אני אוסיף יותר יחידות, אין לי מספיק תשתיות. ועכשיו הם מתחילים להגיד לאחד, בוא ניכנס לשיקול דעת ונראה איפה אנחנו יכולים לאשר ואיפה לא. אבל אנשים, יזמים או אנשים בכלל שמתעסקים בנדלן, מבחינתם, כאילו עד היום חשבו שזה קיים.
זה סטנדרט.
כן. אמרו מה, עוד 20%, כאילו זה היה די ברור. ועכשיו זה לא.
דוח אפס, מי עושה ליזם?
גם דוח אפס, לבדוק כלכליות של פרויקט, מבצע השמי. כמובן, זה דוח הרבה יותר מורכב. מביאים בחשבון את כל העלויות של הקרקע, את כל ההוצאות שכרוכות בבנייה, ובסוף מגיעים למסקנה, צריכים להגיע למסקנה שיש רווח, להראות שיש רווח מהפרויקט הזה.
למה קוראים לדוח אפס?
כי הוא מאוזן.
צריך להראות שכן, שהכל מוזן שם. זה הכנסות מול הוצאות בעצם, זה כמו דוח של רווח.
שאסור שיהיה לו שם הפסד, בקיצור.
לא, יש רווח יזמי, הוא זה שמאזן.
כן.
כן, יש, צריך להיות לפחות, על מנת שיהיה ליווי בנקאי בסוף לפרויקט, הרי רוב המבנים שנבנים, נבנים עם ליווי בנקאי, צריך להיות לפחות בין 15% ל-20% רווח, אחרת אתה לא מקבל ליווי בנקאי, כי אתה יכול לאמר ולה... שיצא לך בדוח 10% רווח,
ולהגיד שזה, ולהגיד
שלך זה מספיק, אבל הבנק
לא לוקח. איך תחפש על זה תניאל הכסף? אולי הוא יוציא אותך מזה.
כן.
תגיד, על מה עוד אנחנו יכולים לדבר ולא דיברנו?
עוד שני נושאים שהשמיים, כמו שהזכרנו אותם קודם, מתעסקים, אחד זה נושא של הפקעות, ואחד זה תביעות לפי סעיף 197.
אנחנו נלך על הנושא של הפקעות, כי יש לנו בערך דקה וחצי.
סבבה. אז הפקעות לדוגמה, מה שנפוץ עכשיו זה כל נושא של הרכבת הקלה שנעשית לנו בגוש דן או במקומות אחרים, או כבישים בכלל. ברגע שהעירייה לוקחת לנו חלק מהקרקע שלנו, או אם זה אפילו החצר, זה שווה משהו, וצריך שמאי שיעריך, שיגיד כמה זה שווה.
שזה גם
ואיך אני מקבל את הכסף?
דרך אותו גוף שהפקיע לך עם העירייה. או...
שזה גם כן. שמע דרור, אני מכיר את שי. מה שאני הבנתי ששי הוא היה צריך להיות בלש. נכון? זה עבודת בלשות. השמאות זה עבודת בלשות. מעבר לדוח שבסופו של דבר אתה אומר הנכס שווה X,
כן,
אתם צריכים לקבל Y, זה עבודת בלשות. זה להגיע לבקר במבנים, זה להסתכל, זה לחקור, זה להיכנס לעיריות, לגופים השונים. שנראה לי זה מאוד מעניין.
זה מאוד מעניין, ואת האמת זה מאוד מספק כי... אני לפחות מרגיש שאני, כאילו, כל שומה שאני עושה, אני בעצם עוזר לבן אדם. כאילו, זה המוטו שמנחה אותי, אני מרגיש שאני עוזר, במיוחד בתלי השבחה, של להפחית את תלי השבחה. כי בסוף זה סוג של מס, ולמה שבן אדם ישלם יותר ממה שהוא צריך? כאילו, אם אפשר לגרום לכך שהוא ישלם פחות, אז שישלם פחות.
מי שרוצה להשיג אותך לטובת שמאות או כל דבר אחר, עושה את זה ב...
אפשר, או בפייסבוק אני נמצא, או בנייד.
שמספרו?
050-536-450. אני כבר אומר לכם, כל מי שיזין היום לתוכנית, שיחת ייעוץ חינם איתי.
וואו, יפה. שווה, היה שווה.
זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף. אתם לא חייבים לעשות איתי שמעות, כאילו. אתם קונים נכס, עושים פעילות בנדלן.
רגע, אני מכניס את הטלפון. לא בשביל שיחת שמעות.
אני אשלח לך. שייקי, המון המון תודה שהצטרפת אלינו היום. דרור, תודה גם לך. תודה לשוקי אברהם הטכנאי שלנו.
מה קורה איתנו שבוע הבא?
שבוע הבא, טליה שפירה, מאמנת עסקים למקצועות הנדלן. אחרינו, כמידי שבוע, רפואה ומשפט עם דוקטור ערן אגו. היום יש לו נושא, אני חושב, ראית את הרעיון שלו בערוץ 13?
מה אתה מביך אותי?
תסתכל, ופעם באה שאתה הולך לרופא שיניים תחשוב פעמיים. המשך יום טוב, תודה רבה.